טוב, שלום חברים, אנחנו עד היום בעצם מה שעשינו בשני הדפים הקודמים עד מקור 11, כי פה זה כבר מתחיל לדף השלישי שזה 12. בעצם אמרנו ארבעה עקרונות כלליים למשנתנו משנת הציונות הדתית. אני חוזר על הקודים, לא נתחיל לפרט כי כבר עסקנו בזה רבות. א', הקודש בחול, כלומר האידיאל הגדול של עולמנו זה לא קודש הנבדל מן החול, אלא זה הקודש המתגלה בחול, כשהקודש הוא מקור החיים והחול זה הביטוי של זה, וכו' וכו'. עיקרון ראשון, קודש בחול. עיקרון שני, הקודש בחול שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתגלה בעולם, זה לא רק קודש בחול ברמת האדם הפרטי, אלא ברמת האומה, שעם שלם ינהל מערכות לאומיות, לא עם כאוסף פרטים. עם ינהל, תודה רבה, עכשיו התחלנו. עם ינהל, לחלק החבר'ה, לחבר'ה. עם ינהל מערכת חיים לאומית, כלכלה, פוליטיקה, צבא, תעשייה, תחבורה, תקשורת וכו', על פי הערכים האלוקיים. קודש בחול ברמת אומה. ממילא צריך להיות עם עם אופי כזה, וממילא עם יכולת וייעוד כאלה, צריכה להיות ארץ עם אופי כזה, עם ייעוד כזה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ובארץ ישראל לגלות את הקודש בחול ברמה הלאומית. עד לכאן האידיאל, קודש בחול לא רק ברמת הפרט, ברמת האומה. הלאה, אחר כך עיקרון 2. עיקרון 3, מה יהיה סדר ההופעה של הקודש בחול בעולם שלנו? אף על פי שהקודש הוא מקור החיים של החול, אבל בסדר ההופעה, חול קודם אל הקודש, זרע בהמה קודם לזרע האדם, וכל מה שדיברנו פה. ועיקרון רביעי, עם כל ההשלכות של זה, כל מה שדובר פה. עיקרון רביעי, מתי שהוא יצטרך להופיע המהפך, השלב שבו הקודש שנתן לחול לבנות את הקומה הראשונה, את התשתית הראשונה, יבוא הקודש ויתן לו את התוכן, את המגמה. הקודש הוא הדוחף את הכל, הוא הסיבה לכל, הקודש הוא המגמה והמטרה של הכל, אבל בין הקודש כיסוד לקודש כתוצאה יש חול. ויגיע השלב השני של הופעת הקודש בחול. בשלב הראשון זרע בהמה קודם לזרע אדם, בשלב השני זרע אדם ייכנס לזרע בהמה, וזה יהיה לא כשזרע אדם כבר בפועל יופיע את מי שהוא, אלא הקדוש ברוך הוא יתחיל להחליש את זרע בהמה, כשיהיה פוטנציאל של הופעת זרע אדם. זה יקרה גם במישור הלאומי, גם במישור היהדותי, כשהמישור היהדותי הוא הפנים של המישור הלאומי. זה מה שלמדנו בפעם האחרונה. אז אמרנו ארבעה עקרונות, כותרות ראשיות, 10 שניות. קודש בחול ברמה הלאומית, זרע בהמה קודם לזרע אדם, פוטנציאל זרע אדם, התחלת החלשת זרע בהמה והופעת זרע אדם עד גאולה שלמה. מי שהיה פה עד, מי שהיה בשיעורים עד היום, ברור מה שדיברנו?
כן.
יופי, מצוין. מה אתה שואל? העיקרון הרביעי זה איך יופיע המהפך שזרע אדם יופיע כתוכן של זרע בהמה. היית בשיעורים האחרונים? אז זה דיברנו. הרי זרע בהמה זה בינה נחול, אבל הקודש הוא הסיבה והוא התוצאה, הוא המגמה של הכל. מתי הופיע הקודש? מתי הקדוש ברוך הוא יחליש את החול כדי שיופיע הקודש? האם כשהקודש יהיה בפועל ואז הוא יחליש את החול או לא? כל מה שדיברנו פה. טוב, בסדר חברים, אז אלה ארבעת העקרונות. הייתי אומר ככה, שני עקרונות זה יותר המהות, קודש בחול ברמת אומה, שני עקרונות זה סדר הופעה במציאות, זרע בהמה קודם לזרע אדם, ואיך יופיע המהפך כשיגיע שלב הפוטנציאל של זרע אדם, אז הקדוש ברוך הוא יכריז זרע בהמה ויכריח אותנו להתחיל להופיע זרע אדם עד השלמות של זרע אדם בבהמה, אדם ובהמה תושיע השם. בסדר עד לפה? יופי. עכשיו, מה אני רוצה להתחיל לעשות מהיום? אני רוצה קצת יותר להעמיק את כל העקרונות האלה. בסדר? אז אני רוצה להיכנס לשתיים, כי שתיים זה היסוד של הכל. קודש בחול ברמת עם, בשפה של הרב מהלך האידאות, אידאה אלוהית באידאה הלאומית. זה הנושא שלנו, אז אני רוצה טיפה יותר להעמיק, להרחיב בשורים הקרובים איזה סוגיה הזאת, שהאידיאל של עולמנו זה להופיע קודש בחול ברמה לאומית, קרי מדינת ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש. זה הנושא שלנו.
אידאה אלוהית ואידאה לאומית.
באידאה הלאומית. אידאה אלוהית זה התוכן הרוחני, אידאה לאומית זה הכלי הלאומי וכו'. טוב, אז יש לפנינו דף ג'. אידאה אלוהית בתוך האידאה הלאומית. טוב, אז יש לפנינו דף ג', האמת שכבר הכנתי אפילו דף ד', שעוסק בעיקר בסוגיה הזאת, בסוגיה של שתיים, ומלא גם בסדר ההופעה. בסדר, אז קודש בחול לאומי וצורת הופעתו במציאות, זה הנושא שלנו. טוב, אז היום הייתי רוצה ללמוד אתכם את הרב חרל"פ. למדנו את זה פה בישיבת שדרות כמה פעמים במהלך השנים. נראה לי שאני פה נראה לי שהתחלתי ללמד פה לפני שנולדתם בערך. נראה לי? ובני כמה אתם? כן, נראה לי לפני. אז בטוח הזכרנו את זה במהלך השנים פה בישיבת שדרות. אני לא יודע אם שמעתם לפעם, וגם אם כן, כדאי לחזור על זה. טוב, אז אני רוצה ללמוד היום איתכם את מקום מספר 12. המקור הראשון בדף, נעשה הקדמה. אנחנו יודעים שאנחנו נקראים בני ישראל, עם ישראל וכו'. אבל התורה מכנה אותנו בכל מיני כינויים, שכל אחד מהכינויים מבטא או תכונה או מצב או מציאות מסוימת וכו'. שניים מהכינויים שאנחנו מכונים בהם, חוץ מהכותרת הראשית בני ישראל, זה עדה וקהל. למשל, הפעם אולי הכי, הכי, הכי ברור, הדוגמה הכי ברורה, שראינו את שלושת הכינויים האלה, קהל, קהל, עדה וישראל, ושחטו אותו ביחד לקורבן פסח, כל קהל, עדת ישראל בין הארבעים. קהל, עדת ישראל. בסדר? אז אנחנו גם, אז אנחנו ישראל, עם ישראל בני ישראל, זה פרשת השבוע הקודמת, הנה עם בני ישראל, והעם הזה יכול להופיע את עצמו, תכף נראה, לפי הערך, הבחינה שנקרא עדה, שנקראת עדה, ולפי הערך הבחינה שנקראת קהל. בסדר? כל זה הקדמה. עכשיו, אם תבדקו, המצב המעולה שלנו נקרא עדה, עדת ישראל. לכן בדרך כלל עיני העדה זה בדרך כלל זה חכמי ישראל, כן? זקני הקהל, סנהדרין וכו'. וקהל בדרך כלל זה מבטא את הצד הנמוך שלנו, תכף נוכיח את זה. ולכן כל פעם שנמצא בתורה, בעיקר בחומש שמות ובמדבר, נמצא חטאים של עם ישראל, נגיד לקחת דוגמה, חטאים של עם ישראל במדבר, זה חטא העגל, מרגלים, קורח, מריבה וכו', אנחנו נמצא את עם ישראל יורד ממדרגת עדה למדרגת קהל. לכן צריך לשים לב, אני אומר את המילה יורד תכף יתוסבר, לכן צריך לשים לב באיזה פסוקים מופיעה מילה עדה, באיזה פסוקים מופיעה מילה קהל. עכשיו תבדקו בכל הפרשיות שמדברות על חטא, כל החטאים שהזכרתי, קורח, מריבה וכו', תמיד יש שם ויקהלו, או ויקהל. טוב, עכשיו, מה לפנינו? לפנינו פרשת מריבה. כן. שאלה מסוגיית המרגלים מסוגיה כבדה, וגם שם כתוב קהל. סוגיית המרגלים מסוגיה חמורה, קשה, כי שם מישהו קהל חושב את עצמו כעדה. בוא, אני מסכר, בוא ננסה לעשות את שלנו היום, יישאר זמן, אני נכנס לסוגיית המרגלים. אנחנו נזכיר אותה תוך התנועה בנקודה אחת. טוב, תכף נראה. סליחה? לא שומע. לא, עם ישראל ובני ישראל זה כותרת ראשית. עכשיו יש לנו תכונה שנקראת עדה, יש לנו תכונה שנקראת קהל, תכף נראה. טוב, לא, אפילו לא הייתי אומר תכונה, יש לנו תכונה שנקראת עדה, ויש לנו מציאות היסטורית שיכולה להיקרא קהל, תכף נסביר מה הכוונה. עכשיו, אני קורא את הפסוקים בפרשת מריבה. עכשיו, אולי רגע, עוד משפט אחד. היות ואנחנו עסוקים במשנת הציונות הדתית, אנחנו עסוקים במצב הנורמלי של עם ישראל בארץ ישראל. משה רבנו ואהרון הכהן לא נכנסו לארץ ישראל, לא נכנסו לארץ ישראל בגלל חטא מריבה. כלומר, חטא מריבה כנראה הוא חטא כל כך חמור שלא מתאים, מידה כנגד מידה, לא מתאים למשה ואהרון להיות בארץ ישראל, כי כנראה הם למדרגתם העליונה כחוט השערה וללמדינו לדורות וכו' וכו'. אנחנו לא פה תנח בגובה הגרביים. הם מלמדים אותנו לדורות את הערך הזה שנקרא תכף נראה ארץ ישראל, איך המשרד צריך להיות בארץ ישראל. אמרנו אידאה אלוהית בידאה לאומית, וכנראה שהיה פה חטא בסוגיה הזאת, ולכן הם לא מתאים להיכנס לארץ ישראל, לא כמנהיגים ואפילו לא כפרטים. טוב, עכשיו, כדי שכל זה יהיה מוסבר, עוד כמה דקות הכל יתברר, בואו נקרא את הפסוקים רגע של מריבה. שימו לב באיזה מקומות כתוב עדה, באיזה מקומות כתוב קהל. בסדר? נקרא רק את הפסוקים, נשים לב, נסביר הסבר, ונראה את הרב חרל"פ, זה להיום. אומרת התורה, ויבואו בני ישראל כל, בואו תעזרו לי, כל העדה מדבר צין. אם כן, מי הגיע למדבר צין? העדה. נקרא זה תכונת העדה. תכונת העדה של בני ישראל הגיעה לארצין. למדבר צין. הלאה. ולא היה מים, מה כתוב? לעדה. ויקהלו, הנה, פה מתחיל החטא. פה החטא. החטא מתחיל שנקהלו, העדה נקהלת. נחזור לזה עוד מעט. ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם ממשה, פה גם כנראה יורדים. ממדרגה של בני ישראל למדרגת עם, כן, חזל אמרו עם ערב רע וכו', נעזוב כרגע, ואז באים בטענות, ולמה אבתם את קהל השם. בסדר? יפה. אז אם כן, יש מצב שהעדה הופכת לקהל, ובאים בטענות. יפה. מה התפקיד של המנהיגות הרוחנית? כשעם ישראל יורד, תכף נסביר מה זה יורד, מעדה לקהל, התפקיד שלהם, ויבוא משה ואהרון מפני, חבר'ה, תהיו עם עיניים על הדף, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, אם כן, היא הופיעה התכונה הקהלית של עם ישראל, לאן הם הלכו? אל פתח אוהל, מועד, מלשון, עדה. כלומר, כשעם ישראל יורד מעדה למדרגת עדה למדרגת קהל, צריך להחזיר אותו בחזרה למדרגת העדה, ולכן הולכים לתחנת הדלק, ששם מתמלאים בתכונה שנקראת עדה, ולהשפיע אותה אחר כך על עם ישראל. אז משה ואהרון בסדר מאוד, בסדר מאוד עד עכשיו, טוב מאוד, ויבוא משה ואהרון מפני התכונה הקהלית הקהל, אל פתח או אל מועד, כדי להתעין במדרגת עדה, וממילא לתקן את הנפילה של הקהל. הלאה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה והקהל את העדה. משה רבנו צריך מה לעשות? להקהיל. את מי? את העדה. טוב, תזכרו את הביטוי הזה, הקהל את העדה, נגיע לעבוד יותר מאוחר. ודיברתם אל הסלע והשקית את העדה. טוב, אז יצאו מים לעדה. אומר הרב חלב בפסוק הבא, החטא ממריבה, שבגללו משה ואהרון לא נכנסו לארץ ישראל. ויקילו משה ואהרון את הקהל. במקום להקיל את העדה. חבר'ה, שימו לב, שכששמים לב לפסוקים, למילים, פתאום הפרשייה מוארת באור אחר לחלוטין. נכון או לא? כן? אנחנו לא יודעים מה המשמעות של כל מה שאומרים כרגע, אבל קודם כל שמים לב, יש פה עדה, קהל והיקהלו, להקיל את העדה, מקלים את הקהל. דרך אגב, יש לפחות 15 פירושים. מה היה חטא ממריבה? מה כוח חמור? למה משה ואהרון אין שום כזה חמור לא יתנס לארץ ישראל? לא חטא העגל, לא חטא המרגלים. ממריבה, מה קרה פה? 15 פירושים לפחות. 15 פירושים. הפירוש הזה של הרב חרל"פ, לעניות דעתי, הוא היסוד של כל הפירושים. הוא התמצית של כל הפירושים משתלשלים לפירוש הזה. אם כן, איפה החטא נמצא? והקילו משה ואהרון את הקהל. ואז ממילא שימון האמורים, ממילא מכה את הסלע, משה, ויוציא מים למי? ותשת, עדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לבני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. טוב, רבותיי, מה כתוב פה? אם כן, מה ההבדל בין קהל לבין עדה? אז אני רוצה ללכת רגע סיבוב קצרצ'יק, ממש 5 דקות, לעשות סיוב, לראות איזה נקודה, לחזור אליה עם העיקרון ולהשליך אותו לפה. אנחנו יודעים על המשנה, קנה לך חבר במסכת אבות, מביא הרמב״ם, כי מדומני בשם אריסטו, אם אינני טועה, והחברים 3 מינים. יש 3 סוגי חברים, מכירים את האינטרס שלי.
מעלה,
מצוין. חבר ראשון, חבר תועלת. חבר שני, חבר נחת, מנוחה, ביטחון. חבר שלישי, חבר מעלה. הגדרות. חבר תועלת. שני אנשים או יותר. שמתחברים למען אינטרס אישי של כל אחד מהם. אני רוצה להיות עשיר, ו...
נריה
רוצה להיות עשיר. אנחנו חושבים בטעות שאם נקים איזה עסק בסדרות, או באשדוד, שדרות, לא? שדרות. אשדוד, אז נהיה עשירים. יפה. אני אין לי כסף להקים עסק, וגם לא אין כסף. מה עושים? שותפות. 50% אתה, 50% אתה, 50% אני. יופי. שאלה, כשאני עושה שותפות עם נריה, אכפת לי שהוא ישיר? זאת המטרה שלי, אני רוצה שהוא ישיר? מי רוצה להיות עשיר? אני. וכשהוא עושה עסק איתי, אכפת לו שאני ישיר? עם מי עושה עסק? עם עצמו. נכון? זה נקרא חבר תועלת. חבר תועלת, שני אנשים או יותר, שמתחברים, מתחברים, אבל זה לא חיבור אמיתי. כי בעצם כל אחד רוצה להתחבר לעצמו. מתחברים לטובת התועלת, האינטרס האישי של כל אחד מהפרטים. אומר, רמב״ם לא על זה אמרה, משנה קטן לך חבר. הרבה מהחברים בחיים זה חברי תועלת, 3 נקודות, הלאה. חבר שני, חבר נחת, מנוחה, ביטחון. זה אותו עיקרון של חבר תועלת, אלא, מה ההבדל? שפה החברים מתחברים לא לטובת האינטרס האישי שלהם, אלא לטובת האינטרס המשותף. נכון, יש קבוצת וואטסאפ כדות, אני קלטתי את החיוכים פה. יש קבוצת וואטסאפ כדות, פעם אחד הילדים שלי, מסתם בשביל מראה לי, חברים של אינטרסים. כן, קבוצות כאלה. חברים, אני חבר שלך כי אני צריך לך משהו. כן, ככה זה. אז זה חבר תועלת. חבר נחת, מנוחה, ביטחון. זאת חברות כזאת ששני אנשים או יותר מתחברים כשיש להם תועלת משותפת, לא תועלת אגואיסטית פרטית לכל אחד, אלא למשל, כיף לי איתך, כיף לנו ביחד, בחברתך נעים לנו ביחד. הנכון בסוף זה חוזר כן אליי, כי נעים לי ונעים לך. בסדר. אבל יש כאן איזה תועלת משותפת לשנינו. אז חבר נחת, חברות שיוצרת נחת, יוצרת מנוחה, יוצרת ביטחון, שלווה, רוגע, יציבות. בסדר? יופי. זה חברות שנייה, אומר הרמב״ם, גם החבר הזה, לא זה החבר שאמרה עליו, המשנה כנך החבר. חבר שלישי, מה השם?
דובדוב.
איזה אחלה שם.
שמעון.
אומר נדב דובדוב. לא, דובדוב זה אחלה. אומר דובדוב. לא, חבר האמיתי זה חבר תועלת. איזה חבר מעלה. סליחה. מה זה חבר מעלה? זה חבר כזה, זה חברות כזאת, שני אנשים או יותר, שמתחברים כדי להיות אמצעים וכלים להוציא אל הפועל מעלה שכשמה כן היא עומדת למעלה מהם. היא למעלה, היא מעלה, היא למעלה ממני. היא עומדת למעלה ממני, ואני מתחבר אליך כדי להיות שותפים בהוצאת המעלה הזאת אל הפועל. זאת חברות אמת. כי זה לא האינטרס שלי ולא האינטרס המשותף. יש כאן איזה אידיאל גדול, איזה מעלה, איזה תוכן, איזה רעיון, איזה ערך, איזה אידיאל, איזה אידיאל, שאנחנו שותפים כדי להוציא את המעלה הזאת אל הפועל. חברות בישיבה זה חברות מעלה בדרך כלל. נקווה. בסדר? יופי, מה אתה שואל? סליחה? מעלה, חבר מעלה, מם עין למדי. אם כן, שלושה סוגי חברים, שתי קטגוריות, חבר, חברות שיש בה אינטרס אישי או משותף, שהיא חברות שבדרך כלל צריכה לפתור את הבעיות שלי וכדומה או שלנו, וחברות ששייכת לערכים ואידיאלים. עכשיו בואו נגזור את זה אלינו, אומר הרב חרלה, ניקח את זה את העיקרון אלינו. מה זה קהל? קהל זה קבוצת אנשים שיש לה איזה אינטרס משותף, והיא צריכה עכשיו לתת מענה לאינטרס המשותף הזה, או הרבה פעמים לפתור בעיות של האינטרס המשותף. או היא גם נותנת מענה או פתרון לבעיות לאדם הפרטי שהוא חלק מהקבוצה הזאת. זה נקרא קהל. לכן קהל, בלשון המהר"ל, זה קבוצת אנשים שהקשר ביניהם מקרי. כמו היום אומרים התקהלות. בסדר, באתי מאשקלון לסדרות, נגיד בכניסה לסדרות הייתה התקהלות. לא יודע מה, חפץ חשוד, סתם דוגמה. בסדר? מה? מקרה בעצם, כלומר זה לא עצמי. כן, אבל אין תוכן רעיוני, אידאי, שעומד למעלה מהקבוצה. תכף, כשנדבר מה זה ידע, זה יותר יתברר. המהר"ל, המהר"ל. מקרה בעצם זה המהר"ל. אז אם כן, גם היום אומרים התקהלות. מה זה התקהלות? הגעתי לכניסה לעיר, יש התקהלות. מה זה התקהלות? אוסף אנשים שבמקרה נמצאים באותו זמן, באותה נקודת מקום. אז הכביש סגור, חפץ חשוד, אומרים בחדשות, 100 אנשים מתקהלים בכניסה לסדרות. יפה, רגע, רגע, אבל אם הייתי בא חצי שעה לפני כן, ואם הייתי נוסע עכשיו לא יודע מה, היה אופקים, אז לא הייתי חלק מההתקהלות הזאת. נכון? אז התקהלות זה דבר מקרי. אז מה זה קהל? קהל שווה קבוצת אנשים שאין להם איזושהי מעלה, איזשהו ערך שעומד למעלה מהם, שלמען הגשמתו הם התקבצו כיחד כקבוצה. בשפה שלנו זה תועלת או נחת מנוחה ביטחון. זה נקרא קהל. בסדר? לכן אומות העולם, א', כל פרטים של עם אצל אומות העולם וכל העמים ביחס להכללה של העמים, אצל אומות העולם החברות היא חברות של קהל. קבוצת אנשים שחיים במקום, יש האינטרסים, גם ציבוריים וגם פרטיים, יש בעיות שצריכות פתרון, גם ציבוריים וגם פרטיים, אבל עכשיו קבוצת אנשים שצריכה לפתור את הבעיות האלה. זה נקרא קהל. יופי, ניקח דוגמה עכשיו מתברר. עם ישראל מגיע למדבר צין, אין מה... צריכים עכשיו לפתור את בעת המים. זה הישרדות, זה קיומי. שמחת תורה, וואי וואי וואי, אין ביטחון. צריך לפתור את זה. לא לאומי, לא אישי וכו'. בסדר? יופי. מה זה עדה? אומר הרב חלף, עדה, המילה עדה מורכבת משתי מילים, עד השם. הפסוק בישעיהו כידוע אומר, אתם עדיי, נאום השם. עם ישראל הוא העם שבא להעיד שיש השם בעולם, שהשם מנהיג את העולם, שהשם מנהיג את העולם לגאולתו. אז עדה זה קבוצת אנשים שהיא באה להעיד עדות, יש לה ייעוד, אלוהי שעומד למעלה מהאינטרסים המשותפים שלנו. זאת חברות מעלה. אז מה זה קהל? קהל זה קבוצת אנשים שאין איזה ערך שהם, הייתי אומר, משרתים את הערך הזה. הם אמצעים וכלי להופעת הערך הזה. אלא הם חושבים רק על עצמם, על המשותף או על הפרטי. עדה זה קבוצת אנשים שיש להם איזה ערך עליון, שהוא למעלה מהם, חבר מעלה, והם התאגדו כקבוצה או נבראו כקבוצה כדי לגלות את הערך האידיאלי הזה. ברור, אני מסביר, ברור או לא? טוב, עכשיו תראו את זה בפסוקים ליותר ברור. בואו נקרא רגע את הפסוקים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין. מי מגיע למדבר צין? עדה. כלומר, מה המדרגה של עם ישראל בשלב הזה? עם ישראל מגיע למדבר צין, מבין שהוא קבוצת אנשים שנבראה כעם ישראל, יש לעם ישראל יהוד, אתם עדיין נאום השם, ואנחנו צריכים להופיע השם השם בעולם. וזה מעבר לאינטרס הפרטי שלי, או האינטרס המשותף של כולנו. הלאה. ולא היה מים לעדה. אין לעדה מים. מה קרה? אתה צריך עץ? לא, לא. רק תשכה להחזירי.
יש פרון? פרון יותר נוח שאני יכול למחות.
מה שאתה רוצה. הלאה. ולא היה מים לעדה. אם כן, אין לעדה מים. יפה, מה קורה כשיש משבר מעשי במציאות? מיד אתה יכול לרדת למדרגת, כי יש משבר, אתה צריך לפתור את הבעיות. נכון, בחור מגיע לישיבה, הוא בחינת עדה, כפרט אפילו, כמשל. פתאום יש לו איזה משבר, אין ארוחת בוקר, מה קורה עכשיו? אין לו מקום בחדר? פתאום הכל משתבש אצלו, פתאום הכל מסתבך אצלו, נכון? נכון, אז כשיש, אנחנו באמת עדה. כשיש משברים מעשיים, אנחנו יכולים לרדת למדרגת הקהל, כלומר לאבד את הבנתנו, את עצמנו, לאבד את ההבנה האמיתית שלנו, ביחס לעצמנו, שאנחנו בעצם בנו להעיד עדות אלוקית, בנו לגלות שם שמיים, לקדש שם שמיים. לא בנו רק לפתור בעיות של מים. נכון? ומה קורה פה? והקהל הוא... כלומר, פתאום יורדים למדרגת עדה למדרגת קהל, כלומר, שכחו את המדרגה של הייעוד האלוהי, של הקומה האלוקית, האידיאלים האלוקיים שצריכים לגלות דרכנו, ועכשיו צריכים רק לפתור בעיות, כמו בעיית המים, שהיא בעיה קיומית. עכשיו, אני לא אומר שבוודאי שצריך לפתור את בעיית המים. בסוף, אם אין מים, אין חיים. נכון, אבל ניגשים לפתור את הבעיה המעשית החומרית מתוך תודעה והבנה שיש לנו ייעוד אלוקי. מהמקום הזה אנחנו רוצים להילחם לא ככה קבוצה לאנשים שעבד להם הביטחון, או כי אדם בסדרות באופן אישי הולך ברחוב ולא ביטחון אישי, אלא כי אנחנו באים להעיד עדות אלוקית, וצה"ל זה מצווה, ולהשמיד אויב זה מצווה. אז מתוך היהוד האלוהי אנחנו מתגייסים לצה"ל, לא רק כדי להחזיר את הביטחון שנוכל לחיות בו בשקט. ברור? אני אומר עכשיו משפט חמור מאוד, מתחילים להתקרב אלינו. הציונות החילונית ראיתה את עצמה כקהל או כעדה?
קהל.
בפרט זה בא לידי ביטוי אחרי השואה. קבוצת אנשים שנקראת עם ישראל, רדופה כבר 2,000 שנה, השואה גמרה לנו כמעט לגמרי. האנשים האלה חיים, אז זה חייב. האנשים האלה חיים להתאחד כעם, ואפילו באוגנדה, העיקר שיחזרו להיות אומה. זה כאן, מקלט בטוח, מקלט לילה, שלא תהיה עוד שואה, יד ושם, כמו שאמרו פה. לכן לא היה מים לעדה, והקהלו. הלאה. ואז העם רב עם משה, ולמה הבאתם את קהל השם? ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ואז משה ואהרון סליחה באים מפני הקהל אל פתח אוהל מועד, כמו שאמרנו, להתעיין במדרגה של העדות האלוקית, אתם עדי. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את המטה ועקל את העדה. חברים, שימו לב, המילה עקל מזכירה לכם משהו? מצוות עקל. יפה, מה עושים במצווה הזאת כשעם ישראל מתקהל? קוראים בתורה שנקראת עדות, השם נאמנה, מחכימת פתי. יפה. מי קורא בתורה?
המלך.
ולא הכהן הגדול אולי. למה לא? כי זה בדיוק, כשעם ישראל מתקהל כעם, הוא לא מתקהל כדי לראות את מכבי תל אביב, או לשמוע את עומר אדם, או לא יודע מה הסגנון פה, מקווה שלא. הוא מתקהל כדי להיות שייך לעדות אלוקית, קורא בתורה. ומי קורא בתורה? מישהו שייך על כל הפתרונות של הבעיות המעשיות החומריות, שמי זה? המלך, ולא הכהן. אם הכהן היה קורא את התורה, היה קורא בתורה מצד הכהן, הוא אומר, הכהנים במקדש הם שייכים אל העדה. אבל עם ישראל בשדות, המלך, הפוליטיקאי, הנהגת המדינה, ביטחון, כלכלה, זה שייך אל הקהל. לא! כשעם ישראל מתקהל, קוראים בתורה עדות, ומי שקורא בתורה זה המלך. זה עקרוני. כבא לומר, המלך שהוא הסמל והדוגמה, הוא האחראי לכל הסוגיות החומריות הלאומיות המעשיות שצריכות פתרון, כמו מלחמה וניצחון על אויב, הוא קורא בתורה. כי הוא מבין שהקהל שלנו זה לא קהל, זה עדות. אנחנו עם ישראל של עדות. אז צריכים לנצח את האויב, אבל מתוך מקום של ייעוד אלוהי, לא רק מתוך מקום של ביטחון לאומי או אישי. ברור. לכן, קח את המטה והקל את העדה. תגלה להם שגם כשהם מתקהלים, הם בעצם עדה. יפה, פה מופיע אחרי... ויקילו משה ואהרון, אני לא נכנס כרגע למה ויקל רק משה, ויקילו משה ואהרון, יש עוד כמה חשבונות פה, רב חלה פוסה, נעזוב את זה כרגע. ויקילו משה ואהרון את הקהל. עם המנהיגות הרוחנית שהייתה באוהל מועד, והיא צוותה להקיל את העדה, מקילה את הקהל. גם המנהיגות הרוחנית כבר שכחה במחאות שאנחנו עדה. שבחז ושלום להגיד את זה על משה ואהרון. אלא כנראה זה נבואה שנצחה לדורו, שללמד אותנו שפעמים גם מנהיגות רוחנית יכולה לשכוח שאנחנו עדה ברמה הלאומית, כי המנהיגות רוחנית יכולה לחשוב שכל אחד מאיתנו כפרט צריך להיות צדיק ספין של רבנותם ושבת להוציא כרבנותם וכדור. לא, אנחנו קודש בכל לאומי, אמרנו, זה מה שאמרנו. ואז מקילים את הקהל, ממילא כשאתה מקיל את הקהל ירדת מדרגת עדה, ממילא אתה כועס שימון האמורים, ממילא אתה מכה ולא מדבר את הסלע על הסלע, ויוציא מים. למי יוציא מים? ותשת. מי למי יוצא? לקהל או לעדה?
לעדה.
אבל עם ישראל מתנהג כקהל. תשובה, אף על פי שעם ישראל כלפי חוץ מתנהג כקהל, המשך המשפט, תמיד בפנימיות הוא עדה. דרך אגב, סוגריים עכשיו מפה לסימון, 100 טון על הראש עכשיו. מאיפה לומדים שיש קדושה בציבור? 10 אנשים מניין קדושה?
מרגלים.
בסדר, אתם אומרים שנאמר עד מתי?
לעדה הרעה
הזאת. אז אפילו שהיא רעה, כלומר, פרד עצמה לקהל, היא עדיין מה?
עדה.
מכאן לומדים קדושה בסיבור. אז תמיד עם ישראל הוא עדה. אז גם חד ושלום שמתנהגים כקהל, דרך אגב, זידות גדול לימינו. גם כשכלפי חוץ מתנהגים כקהל, אנחנו בעצם עדה. גם כשאנחנו חושבים שהלאומיות שלנו היא לאומיות חילונית, במהות, בשורש הפנימי שלנו, אנחנו יודעים שהלאומיות שלנו היא אלוקית. קודש בחול לאומי. לא חול לאומי. קודש בחול לאומי. ולכן יוצאים מהם לעדה, ובטשת העדה הוא בעירם, ואז הקב"ה אומר למשה, יען לא האמנתם מלהקדישני וכו', לכן לא תביאו את מי שאתם מתייחסים אליו כקהל, את הקהל הזה. עכשיו כל מה שאמרתי עכשיו, בואו תראו איך כותב את זה הרב חרל"פ. אומר הרב חרל"פ, דהנה, שורש ישראל, שורש, התכונה שלנו, האופי שלנו, הייעוד שלנו. שורש ישראל הוא להעיד על היוצר ברוך הוא. אתם עדיין הוא משם. אם כן, למה בנו לעולם? למה כבר הוא ברא עולם? כדי לגלות קודש בחול ברמה לאומית. מי אחראי לעשות את זה? עם ישראל. איפה יכול לעשות את זה? בארץ ישראל. טוב, אנחנו עכשיו פה במדבר. השורש ישראל הוא להעיד על היוצר ברוך הוא, אתם עדיין הוא משם. ועל שם זה הם נקראים עדה. ולכן בא הדיבור אקל את העדה. כלומר, ויש בזה כוונה שבכל אספה וקיבוץ של ישראל תמון עניין עדה שישנו אצל ישראל, אף על פי שכלפי חוץ הרבה פעמים נראה שאנחנו קהל, ככה אנחנו מתייחסים לעצמנו כקהל. אולם מכיוון שמצד חיצוניותם, אתה כבר בחומר לנו שיקל את העדה, אבל מצד החיצוניות והיא קהלו, או אולם מכיוון שמצד חיצוניותם שישראל לא הייתה נקראת בהם מבחינת עדה, הוא משה ואהרון הכירו בהם רק מבחינת קהל, והכילו את הקהל שהוא רק קיבוץ של הרבה פרטים. אז קהל זה אוסף פרטים שיש להם אינטרסים משותפים או אישיים מול עדה, שזה עדה שמה שאמרנו מקודם. לכן הכילו שניהם את הקהל ולא העדה. אבל באמת היו צריכים משה ואהרון לדעת ולהכיר, כי אף על פי שמצד החיצוניות שלהם של ישראל הם רק בבחינת קהל והיא קהלו, אבל מצד פנימיותם תמיד הם בבחינת עדה, כפי שלמדנו מעשרת המרגלים. וככה באמת, כמו שנאמר, ויצאו מהם רבים ותשת עדה ובעירם. רבותיי, כאן הרב חרל"פ לא הכנסתי, אבל בהמשך אומר זה, ולמה קיבלו עונש לא להיכנס לארץ ישראל על זה? איך מידה כנגד מידה? תשובה, כי בארץ ישראל יהיו הרבה פעמים, הרבה מצבים שבהם אנחנו נוכל להבין את עצמנו בטעות כקהל, ולכן צריך שיהיו מנהיגים שהם יודעים להזכיר לנו תמיד שאנחנו עדה. שומעים? אז זה יותר מסובך, בהקשר הזה זה יותר קיצוני אפילו מחטא העגל וחטא המרגלים. רבותיי, מה אני רוצה להוציא מכל החשבון הזה? שהלאומיות הישראלית היא אלוהית. הלאומיות הישראלית היא לא קהל ידה. זה עיקרון שתיים אמרנו, קודש בכל לאומי. עכשיו, רק אם יש לנו טיפה זמן, אז תסתכלו רגע, תקפצו ברשותכם למקור 16. מה?
יש.
לא בסדר, בכל מקרה צריכים לעצור ב-6, יש לנו זה. אוקיי. אני רוצה רגע לקפוץ למקור 16. שימו לב, אומר הרב ככה. אורות ישראל פרק ו' פסקה ז', זה המקור למדינת ישראל, לסוד כיסא השם בעולם, זה פה. אין המדינה העושר העליון של האדם. זה ניתן לאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. הרב מגדיר פה מה זאת מדינה רגילה, חוץ ממדינת ישראל. דרך אגב, הרב פה משתמש בביטוי מדינת ישראל. הרב נפטר בתפ"ה, הקמת המדינה תפ"ח, 13 שנה לפני הקמת המדינה. הרב כתב את זה כנראה אולי 20-30 שנה לפני הקמת המדינה, לא יודע באיזה שנה הוא כתב את זה. לכן זה הרבה לפני שיש מדינת ישראל בפועל. אבל יש ערך רוחני שנקרא מדינת ישראל. אבל נעזור רגע את זה. מה נקרא מדינה? הרב מגדיר כאן הגדרה. מדינה שווה חברת אחריות גדולה. דוגמה, אני מסביר את זה הכי שטחי וגם הכי לא נכון וכו'. יש חברת אחריות קטנה. למשל, מי חברת האחריות שלכם בבית שלכם, במשפחה שלכם? ההורים. הם החיים לדאוג לצרכים הפיזיים שלכם, הכלכליים שלכם, החינוכיים שלכם וכו'. אז יש חברת אחריות קטנה, הורים לילדים. יש חברת אחריות יותר גדולה, ועד בית. טוב, זה כבר 30 משפחות בבניין, ועד בית הוא אחראי שהנורה בחדר מדרגות תדלק, ושהדשא בכניסה יקוסח, וחדר זה יהיה נקי וכו'. מצוין. יש חברת אחריות יותר גדולה, ועד שכונה, עירייה, מועצת העיר, ראש העיר. ויש חברת אחריות יותר גדולה, מדינה, כנסת, ממשלה, קונגרס. אבל מה המשותף לכל חברות האחריות האלה? שהן סך הכל חברת אחריות. על מה את אחראית, כבוד החברה? אני אחראית לספק לך שירות. אז ההורים שלי צריכים לספק לי ארוחת ערב, ובעד בית צריך לקסח לי את הדשא, והעירייה צריכה להקים פה איזה גן שעשועים, והמדינה צריכה לשמור על הביטחון בשמחת תורה. זהו. אז זה מדרגות בחברת אחריות. ומה קורה אם החברה לא מספקת את האחריות שצריכה לספק? יש לי פלאפון, לא מרוצה מהחברה, מה אני עושה? עובר חברה. למה? כי החברה השנייה, מה תיתן לי? יותר שירות. רבותיי, התפיסה הגויית, מה זו מדינה של אומות העולם? מדינה שווה חברת אחריות, שווה ספק שירות. לכן אם אין פה אחריות ושירות, אפשר להחליף מדינה. ברור. לכן הגויים עוברים מדינות כמו גרביים. אפשר, הכי נוח, הכי טוב לי, הכי... אני הכי מרוויח. זה חבר תועלת, חבר נח. אז כל מדינה רגילה היא סך הכל קהל. היא סך הכל חבר תועלת, חבר נח. בואו נקרא זה שוב. אין המדינה העושר העליון של האדם. מדינה זה לא העושר העליון שלך. כי זה סך הכל מי שמשפיק לך את השירות. מי שאחראי לצרכים שלך. הלאומיים והפרטיים. אין המדינה העושר העליון של האדם, זה ניתן לאמר במדינה רגילה, כלומר כל המדינות חוץ ממדינת ישראל, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל גם חלק מהציבור, מה זה חלק? חלק ניכר מהציבור החרדי, נראה לי עד היום, וחברי הכנסת לאורך הדורות, כולל חברי הכנסת הנוכחיים, מגדירים את מדינת ישראל כוועד בית. ברור. זה ועד הבית של המדינה. ממשלת ישראל זה ועד הבית. אין, לא רואים ערך אלוקי בזה. ולכן, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה, זה סך הכל ספק שירות. ולכן, איפה האידיאלים האלוקיים? איפה האידאות האלוקיות? איפה כל זה? איפה המעלה האלוקית? היא לא קשורה למדינה. הערכים האלוקיים זה בלכות יחיד, הלכות משפחה, הלכות קהילה. זה לא קשור למדינה. מה זה קשור בכלל? לכן שנשארו המוני האידאות שנטר את החיים של האנושיות, הטרת שמלשון כתר, מרחפים ממעלה ואינם נוגעים בה. זה מדינה אצל הגויים, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, ביסוד שלה היא מדינה אידיאלית של אידאות, של ערכים, של מעלות אלוהיות. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה. רבותה, יש לכתוב ויש לחקוק. כשאני כותב על, אני כותב מבחוץ. כשאני חוקק, אני חוקק ב. נכון או לא? כשאני כותב על סלע, הכתיבה חיצונית, נביא זכות, נמחק. כשאני חוקק, אני חוקק בסלע. חבר'ה, אתם איתי? ניקח דוגמה הלכות שבת. האם מותר, אפיתי עוגה, יש לי סף, אפיתי עוגה, שמתי עליה קרם, לקחתי סירופ מייפל, כתבתי שבת שלום. יפה, האם לפי חלק מהפוסקים מותר לחתוך את האותיות, את האות שין, באמצע בשבת? לא, יפה. אפשרות ב', לקחתי עיסה, מה? אני לא שוב הלכה עכשיו, אני אומר לפי חלק מהפוסקים, לא נכנס עכשיו. לכן האשכנזים החמירו יותר. עכשיו אפשרות שנייה, לקחתי עיסה, הצורה של העיסה זה בצורה של אותיות שבת שלום. העיסה עצמה, העוגה עצמה, היא באות שין. אני יכול לחתוך? כן, למה? כי זה חלק מהעוגה, זה לא כתיבה. כתיבה זה חיצוני. חקיקה זה חלק מהעוגה. כשאני כותב על העוגה, אני כותב מבחוץ. כשאני חוקק בעוגה, זה חלק מהעוגה. כותב בסלע, חוקק בסלע. כשהרב משתמש במילה חקוק, או חוק, או חקק, הכוונה שזה חקוק בנו, זה כתוב בנו. זה אנחנו, זה טבענו, זו סגולתנו. אז מה סגולתנו? אני מתחבר לשם הקודמים. מה סגולתנו? סגולתנו זה קדושת הציבור. זה חקוק בנו אידאה אלוקית בתוך אידאה לאומית. חקוק בנו שאנחנו עדה ולא כעס. חקוק בנו קודש בכל לאומי. לכן חקוק בנו שאנחנו לא מדינה ככל המדינות. מדינת ישראל היא לא חברת אחריות גדולה. אלא מה כן? מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון. חקוק זה הטבע שלנו, זה כמו חלק מהסלע, זה חלק מהטבע, מהאופי, מהצביון, מהתכונה שלנו. שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד, שיש אפשרות ליחיד להיות שייך לאומה שיש בתכונתה וביהודה קדושת ציבור, לגלות קודש בכל לאומי. מדינה זו, אני מזכיר עוד פעם, הרב כתב את זה הרבה לפני הקמת המדינה. אז איך אתה משתמש בביטוי מדינת ישראל, שעוד אין מדינת ישראל בכלל? תשובה, כי מדינת ישראל זה לא מציאות טכנית היסטורית מעשית. מדינת ישראל זה רעיון, זה אידאה, אני קורא לזה תמיד, מדינת ישראל של מעלה, מדינת ישראל של מטה. זה רעיון שנקרא מדינת ישראל. מה הרעיון? קדושת הציבור, קודש בכל לאומי, אידאה אלוהית בתוך אידאה לאומית, עדה ולא קהל בלבד. אז זה קשור אם יש בפועל מדינת ישראל או אין בפועל מדינת ישראל. מה זה קשור? הרעיון הרוחני האלוהי הזה שנקרא מדינת ישראל הוא שונה מכל המדינות האחרות. ברוך השם אנחנו זוכים ואנחנו חיים במציאות מעשית שיש מציאות כזאת שנקראת מדינת ישראל. אבל מדינת ישראל של מטה היא יונקת ממדינת ישראל של מעלה, לא יתבלבל פה. לכן, מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית שחקוק בהווייתה תוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. למה זה עושר יותר גדול של היחיד? כי היחיד הזה הוא חלק מקבוצה, חלק מהם שמסוגל לגלות קודש בכל לאומי. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. על מה אתה מדבר כבוד הרב? אין עדיין מדינת ישראל. מזה שהרב אומר את הביטוי מדינת ישראל, מדינתנו, מדינת ישראל, לפני שקמה מדינת ישראל בפועל, מה זה מגלה? שהערך, שהביטוי הזה מדינת ישראל הוא לא אירוע, הוא לא מציאות ממשית היסטורית. מדינת ישראל זה ערך רוחני. זה רעיון. אתם מבינים חייב מה שאני מכוון או לא? כשהרב פנדל אמר ישיבה סדרות, לפני שקומה פה ישיבה סדרות. זה רעיון. ברוך השם, יש גם בפועל ממשות מציאות. בסדר. אבל לפני הממשות המציאות יש בו רעיון. אתה ממש עייף, איך לישון? אדם עייף, שוכב על מיטה, נח. לא מנסה לישון על כיסא, זה לא הולך. לא באמת. מה? לא, בדקתי. אפשר להביא מפה מיטות. חבר'ה, שימו לב, עוד פעם. מדינה הזו היא באמת היותר, אנחנו מסיימים. מדינה הזו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה הזו היא מדינתנו, מדינת ישראל. יסוד כיסא השם בעולם, הנה הביטוי הידוע והמפורסם, שכל חפצה, שורה רביעית מלמטה, 16 למטה, שכל חפצה הוא שיהיה השם אחד ושמו אחד. שזהו באמת העושר היותר עליון. תגיד לי, מתי שמעת פעם אחרונה חדשות? לא שמעתי שאמרו בחדשות. אתם יודעים שמדינת ישראל זה יסוד כיסא השם בעולם. שהחפץ שלנו זה להיות עדה. מישהו שמע את החדשות האלה פעם?
לא.
אבל במהות, זה זה. ובמציאות, איך אנחנו נראים לעצמנו, מגדירים את עצמנו, משפקים את עצמנו לעולם, כקהל או כעדה? קהל. אמת, שאושר נשגב זה צריך לביאור ארוך כדי לעלות אורו בימי חושך, שאיבדנו את האור של העדה ונהפכנו להיות חושך של קהל, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות העושר היותר גדול, והוא נמצא בקרבנו. הראיה שלמי יצאו מים? לעדה. ותשת העדה. איפה, ממי לומדים שיש קדושה בעשרה? מרגלים. עדה רעה. אז גם כשהיא רעה, היא עדה. חבר'ה, ברור? מה? אתה עייף. כן.
אמרת, למה משה לא נכנסו לארץ? כי בארץ צריכים מנהיגים ש...
בארץ ישראל יהיו הרבה פעמים, הרבה מצבים, הרבה סיבות להבין את עצמנו כקהל.
צריך מנהיגים שיכולים...
וצריך מנהיגים ובפרט רוחניים שידעו שאנחנו עדה.
אז למה שהם גדלו כפרטים? לא כמנהיגים.
מה?
שיהושע היה מנהיג והם
כפרטים. בסדר, עוד שאלה טובה. חזר לנו על זה. שאלה טובה. דרך אגב, אני רוצה רגע להגיד, שאלה, אני לא יכול לענות את זה כרגע, אבל אני כן רוצה להגיד עוד משהו חשוב, גם זה קשור קצת לפה. הרב כותב בכמה מקומות שיש דמיון בין התפיסה החרדית לתפיסה הציונית חילונית. הרבה פעמים זה, יש נקודות השקה. כן? היום זה קצת משתנה, אבל בגדול. למשל, אני אתן פה, בהקשר שלנו. קודש בחול ברמת אומה. נקרא לזה אלוקיות בלאומיות. מה פתאום? החרדי המצוי יגיד, אלוקיות בלאומיות? מה הקשר? צריך להוציא את הלאומיות מהאלוקיות. מה קשור אלוקות ללאומיות? מה קשור דת למדינה? אחרי די יגיד, צריך להוציא את המדינה מהדת. והציוני חילוני יגיד, הפוך, מה קשור אלוקיות ללאומיות? צריך להוציא את הדת מהמדינה. שני אומרים אותו דבר, הפרדה הדת מהמדינה. רק זה אומר תוציא את הדת, הוא אומר תוציא את המדינה. הבנתם? אז העיקרון הזה של קודש בחול לאומי, אלוהיות לאומית, אחד יגיד מה הקשר לאלוהיות, ללאומיות, אלוהיות בלי לאומיות, אחד יגיד מה הקשר בין לאומיות לאלוהיות, לאומיות בלי אלוהיות. כל זה נקרא קהל. בדרך כלל כאן הרב הולך על הקהל במובן הציוני חילוני. הרב חלה פה. כי התפיסה הציונית החילונית היא בממד הלאומי, היא יותר מצויה של להפריד את האלוהות מזה. חבר'ה, זה מחדד לנו ומשייף לנו את מה שלמדנו עד היום? מה? אנחנו נבוא לסוגיה הזאת מעוד כמה צדדים כל הזמן. אנחנו נצטרך להסביר את זה מכמה כיוונים את העיקרון הזה. טוב. אשריכם ישראל, חזק וברוך.